שלום לכולם, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. החל בראש חודש אב גוברים דיני האבלות על ירושלים, ואם כן דבר בעיתו הוא ללמוד ביום זה של ראש חודש אב את מזמור קוף למדזיין שעוסק באבלות על ירושלים ומשמש כמקור לדינים שונים של אבלות שקבעו חז"ל ואנחנו נוהגים בהם עד ימינו. במסכת סופרים, שזהו חיבור מתקופת הגאונים, יש רשימה של מזמורי תהילים המשמשים כשיר של יום למועדי השנה. ובכן, מזמור קוף למדזיין נקבע שם כשיר של יום לתשעה באב. ובני עדות המזרח נוהגים ככה גם היום, הם אומרים את מזמור קוף למדזיין בתפילת תשעה באב, תפילת שחרית. אז הבה נקרא את המזמור. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו, ערו עד היסוד בה, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. מזמור בספר תהילים הוא שיר, ויש ללמוד אותו כפי שלומדים שיר. שיר נכתב בשורות קצרות בחלוקה לבתים, וכך צריך לעשות כהכנה ללימוד המזמור, לרשום אותו בשורות קצרות ובחלוקה לבתים. אמנם משוררי תהילים לא הנחילו לנו את המזמורים כשהם כתובים בצורה כזאת, מי יודע בעצם, אולי כן, אולי משוררי תהילים אכן כתבו את מזמוריהם כפי שכותבים שיר, בשורות קצרות, בחלוקה לבתים, ורק המעתיקים הם ששיבשו את צורת הכתיבה של המזמורים. בין כך ובין כך, עלינו מוטלת החובה לנסות לשחזר את הצורה השירית של מזמור תהילים, וכמובן צריך להודות שבמעשה הזה יש התחלה של פירוש. אך אין אנו פטורים מעבודה זו, שהיא עבודת תשתית נחוצה שבלעדיה לא ניתן להתחיל לנתח מזמור בספר תהילים. ובכן, כיצד מחלקים מזמור לבתים? מה שאני אומר עכשיו נכון ביחס למזמורים קצרים, כמו המזמור שלנו שכולו תשעה פסוקים בלבד. יש בספר תהילים מזמורים ארוכים, שם צריך לדון מחדש בשאלת החלוקה לבתים. אבל במזמורים הקצרים, בית הוא שתי שורות ויותר, כלומר, מספר שורות מ-2 ומעלה, שמכילות רעיון סגור, שמצטיינות באופי סגנוני מיוחד, ובמזמורים מסוימים ניתן לדבר גם על ריתמוס של אותה יחידה שאנחנו מכנים בית. זה נשמע מדי תיאורטי, אבל תכף תראו שבפרקטיקה אין בזה הרבה ספקות. את המזמור שנעסוק בשיעור הזה, מזמור קל"ז, חילקתי לחמישה בתים, והמזמור מונח לפניכם, אני מקווה, כשהוא מחולק לחמישה בתים. בתחילה נזכור בקיצור כל בית ובית, נגדיר את הנושא של כל בית, את המילים המאפיינות אותו מבחינה סגנונית, ואז נוכל להמשיך הלאה. ובכן, בית א'. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. מסתבר שבבית הזה מתואר מפגשם הראשון של גולי בבל עם ארץ גלותם. כך עולה מתיאור הסיטואציה הזאת. המאפיין את הבית הזה מבחינה תוכנית זה תיאור נופי בבל, או תיאור בבל, בבל. כך מתחיל המזמור כולו, על נהרות בבל. נהרות בבל, אגב, אין הכוונה בהכרח לפרט ולחידקל, אלא לתעלות, אין ספור תעלות שחוצות את העמק של בבל, של עמק בין הנהרות, והם נקראים נהרות בבל גם בתנ"ך וגם בתלמוד. אנחנו מכירים בתנ"ך איזה נהר בבלי כזה בשם נהר כבר. זה לא הפרט וזה לא החידקל, זה איזושהי תעלת מים שמובילה, שמקשרת אולי בין הפרט והחידקל. ובכן, נערות בבל, שם, כינוי רומז לבבל, ערבים בתוכה, מה פירושו? עצי ערבות, ממש, הנוף הבבלי, בית א' מציין לפנינו, מצייר לפנינו את הנוף הבבלי, זה צד אחד של הבית, והצד השני זה הסיטואציה הנפשית שבה מצויים גולי בבל שנפגשים, כפי שאני מרגיש בבית הזה, בפעם הראשונה עם ארץ גלותם, שהיא כל כך שונה בנופיה מהארץ, מארץ המחורה שממנה הם באו זה עתה. ובכן, מה הסיטואציה הנפשית שהם מצויים בה? בוכים, יושבים ובוכים בזוכרם את ציון, ואת הכינורות שהם הביאו עמם, הם תולים על ענפי הערבות ככלים אין חפץ בהם. מהבית הזה ועוד יותר מהבית השני, יוצא שהדוברים במזמור, בבתים האלה, הם בעצם כנראה הלוויים. מניין אני לוקח את זה? מבית ב', נעבור לבית ב'. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? מה מאפיין את הבית הזה? דו-שיח. דו-שיח בין השובים הבבליים לבין השבויים הישראליים. האם דו-שיח זה התקיים במציאות, או שזה דו-שיח ספרותי בלבד לצורך כתיבת המזמור? אין צורך להכריע בשאלה הזאת. על כל פנים, למה אמרתי שבית ב' מחזק את התפיסה שמדובר שהדוברים במזמור הם לוויים? שירו לנו משיר ציון, ושיר ציון זה הוא שיר השם. שיר השם הכוונה השירים שהיו משוררים הלוויים כנראה במקדש, שהיו ידועים באיכותם, ואותם רוצים לשמוע, את שירי השם האלה רוצים לשמוע הבבלים, אבל איך אפשרי הדבר, עונים להם הלוויים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. המילה שמאפיינת את הבית הזה, מה היא כמובן? שיר, כמה פעמים המילה הזאת חוזרת לאורך הבית? חמש פעמים, בשני פסוקים, חמש פעמים המילה שיר. המילה כי שפותחת את בית ב' איננה באה לתת סיבה, אלא היא כנראה אכן, במשמעות אכן, שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו, מילה קשה. נו, מה אתם מציעים לעשות עם המילה תוללנו? במזמור הזה, שהוא מזמור מאוחר בספר תהילים, כמו בהרבה מזמורים מאוחרים בספר תהילים, אין כמעט תקבולות. אז שמתם לב, דבר נדיר. אבל כאן יש תקבולת. שובנו מקביל לתוללנו. והתרגום הארמי של ספר תהילים מתרגם את המילה תוללנו, בוזזנו. או כנראה שוללנו, מלשון שלל, בהחלפת הטף והשין. ובכן, שוללנו, מקביל לשובנו, שואלים אותנו דברי שיר ושמחה. שירו לנו משיר ציון, המהולל, הידוע בקרב העמים. האם באמת הייתה בקשה כזאת מצד השובים? יכול להיות. האם הבקשה הזאת הייתה באותה סיטואציה שבה ישבנו גם בכינו על נערות בבל? אם כן, אין לפרש את הבקשה הזאת אלא כהתעללות נפשית. כי מי שיושב ובוכה איננו יכול לשיר בשמחה. זה מזכיר לנו קצת סיטואציות מן השואה. אבל מצד שני, יכול להיות שבאמת השאלה הזאת הייתה שאלה שנאמרה בתום לב, לאחר שהבכי כבר נפסק, וללא התחשבות וללא רגישות, הם באמת רוצים לשמוע מהלוויים שבאו הנה עם כינורותיהם, הם רוצים לשמוע את שיר ציון המפורסם, המהולל. והשאלה נאמרת אולי בתום לב. ביחס לתשובה, שוב, לא ברור האם התשובה הזאת היא תשובה שנאמרה כלפי הגויים, או שזאת תשובה פנימית. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? לא ברור. אבל על כל פנים, המילה איך מצלצלת פה כמילת קינה. איך אפשר הדבר? איכה נשיר את שיר השם המיוחד לארצו ולמקדשו? איך נשיר את השיר הזה על אדמת נחר? בואו נדון רגע על הקשר בין בית א' לבית ב'. ברור ששני הבתים האלה הם מהווים רצף אחד, או במילים אחרות, בית ב' ממשיך ברצף את בית א'. ראשית, בבל ממשיכה לככב, זה לא נכון, צריך להגיד לחכב, אבל אם אני אגיד לחכב אתם לא תבינו. בבל ממשיכה למה שאמרנו בבית ב', בכינוי הרומז, כי שם גם היה לנו בבית א', שם ישבנו גם בכינו. אבל אל הגורם הארצי של בבל מצטרף פה הגורם האנושי של הבבליים עצמם. שובנו ותוללנו הם אנשי בבל שהביאו אותנו לשם. איזה עוד קשר ניתן להצביע עליו בין בית א' לבית ב'? כינורות, ונכון, הכינורות השובטים מנגינה בבית א', והפיות השובטים משירה בבית ב'. זה המשך, זה רצף הגיוני. על אדמת נחר, זה על נערות בבל, נכון, סיים במה שפתח. הפתיחה של בית א' זה על נערות בבל, הסיום של בית ב' זה על אדמת נחר. חוץ מזה, יש כמה משחקי מילים פה בין שני הבתים, כמה לשון נופל ללשון, דוגמה, תלינו, תוללינו, ישבנו, שובנו, נחר וכינור, כינורותינו ונחר, כינור ונחר, אם אתה כותב כינור בכתיב חסר, כמו שהוא כתוב פה, אז נחר וכינור זה מילים, זה אותם אותיות. ברור אם כן שבית ב' ממשיך את בית א', כשהנושא שנידון בשניהם זה המצב הנפשי של הגולים בארץ בבל במפגשם הראשון עם הארץ. זה הנושא. הצער, הבכי, השביטה מנגינה ומשירה, שכנראה זה היה תפקידם של הלוויים בהיותם בארץ מכורתם, בארץ ישראל. יש כאן עוד צמד מילים שלא עמדנו עליו, וזה בכי ושמחה, צמד הפכים. בכי בבית א', שם ישבנו גם בכינו, ושמחה בבית ב', בדרישה של השובים הבבליים, שירו לנו, הם דורשים שמחה. אבל כמובן זה לא הפך, אלא זה בא להשלים. השמחה שהם דורשים מאיתנו נפגשת עם הבכי שלנו, ואיך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, איך נשמח על אדמת נכר, כשאנחנו בעצם בוכים בזוכרנו את ציון. ניתן לומר שבית א' ובית ב' מהווים, אם כן, חטיבה במזמור. זה יהיה יותר ברור כשנקרא עכשיו את בית ג'. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אלה פסוקים שמוכרים בעל פה לכל ילד בישראל, כלומר, אני מדבר על ילדים שלומדים תורה, לא על ילדים שאפילו שמה ישראל כבר אינם יודעים. המאפיין את הבית הזה כמובן, שהוא כולו שבועות, שלוש שבועות. הבית הזה מכיל שלוש שבועות. שבועה בתנ"ך באה פעמים רבות בניב עם. או אם לא, בשבועה שמתחילה במילה אם, הנשבע נשבע לא לעשות משהו. כשהוא נשבע אם לא, הוא נשבע כן לעשות משהו. זה נראה הפוך, אז אני אסביר. איך המילה אם קשורה לשבועה? למה הרבה פעמים משפטים שנפתחים במילה אם או אם לא, הם לשון שבועה בתנ"ך? התשובה היא, הנשבע במקרא נשבע לעשות משהו ומחייב את עצמו בעונש אם הוא יעבור על שבועתו. ומכאן המילה אם כפתיחה. הנוסח המלא של השבועה שמכיל בתוכו את העונש כמעט לא נמצא בתנ"ך. המקום כמעט, אולי היחיד בתנ"ך, שהנשבע מפרט את העונש שהוא מקבל על עצמו אם הוא יעבור את שבועתו, על שבועתו, נמצא פה במזמור. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אז עכשיו, אם אשכחך, שבועה שמה? שלא אשכח. והעונש הוא מעניש את עצמו, אם הוא כן אשכח. אם אשכחך, מידה כנגד מידה, תשכח ימיני. עכשיו שבועה, לא רק מה לא לעשות, אלא מה כן לעשות. אבל מכיוון שהוא נשבע להעניש את עצמו, אז זה הפוך. אם לא אזכרכי, כלומר אני נשבע שכן אזכרכי, אבל אם לא, אם אעבור על שבועתי, אז מה העונש? תדבק לשוני לחיקי. בכל המקומות האחרים בתנ"ך, הפתיחה אם או אם לא, איננה מכילה בתוכה את העונש, כי אדם, גם כשהוא נשבע, איננו אוהב לפרט את העונש שהוא מקבל על עצמו, והוא משאיר את העונש הזה בדרך כלל בלשון השבועה בשלוש נקודות. תנו לי איזו דוגמה, אני לא חשבתי לפני השיעור, אבל אולי מישהו כאן יכול לתת דוגמה. אני לא בטוח שזה לשון שבועה שם, כי לא תמיד אם לשון שבועה, נו, כן. אם יבואון על מנוחתי. כן, אשר נשבעתי בפי, אם יבואונו אל מנוחתי. אז מה, בכל מקום כזה, בסוף יש שלוש נקודות. אם יבואונו אל מנוחתי, כך וכך אני מקבל על עצמי. שם זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו נשבע, זה קצת קשה להשלים. אז כן. וגם אם לא, איזה אם לא אתם יכולים להביא? כן? אני לא שומע. בני גד ובני ראובן, צריך לבדוק שם, אבל שם יש שם, זה תנאי, זה לא שבועה, זה תנאי כפול, תנאי בני גד ובני ראובן, לא שבועה. אוקיי, הרבה פעמים לשון השבועה מכילה בתוכה במקום סתם אם, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם כך וכך וכך. עכשיו, מה הוא יעשה ומה יוסיף? הוא לא אומר. הוא לא אומר מאותו טעם, שאדם לא אוהב לפרט דברים לא נעימים ביחס לעצמו, אז הוא משאיר את זה תלוי באוויר. מבחינה זאת המזמור שלנו הוא ממש יוצא דופן, וזה אומר שהוא נותן תוקף מאוד חמור לשבועות שלו, אם הוא מסכים לומר בפירוש מה העונש שהוא מקבל על עצמו. העונש הראשון, אם אשכחך בירושלים תשכח ימיני, רמזנו למידה כנגד מידה. אשכחך, תשכח. לגבי העונש השני, גם צריך לחתור למידה כנגד מידה, וזה נעשה באמצעות זה שחזל בהרבה מאוד מקומות, מפרשים ששכחה היא בלב, וזכירה היא בפה. למשל, זכור את אשר עשה לך המלאק בפה, לא תשכח בלב. ועוד הרבה. אז אם אנחנו צודקים שגם פה יהיה זה הפירוש, אז מה הכוונה אם לא אזכרכי? אם לא אזכירך בפי. אז באמת מה העונש? תדבק לשוני לחיקי, ושוב יש לנו כאן מידה כנגד מידה. אם לא אזכיר את ירושלים בפי, תדבק לשוני לחיקי. השבועה השלישית, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, נסמכת כנראה על העונש של השבועה השנייה. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, ואם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. המילים ראש שמחתי הם מטאפורה. הכוונה שבכל שמחה שאני אשמח, אני אעלה את ירושלים על פסגת השמחה. כן? לא אזכיר את ירושלים בדרך אגב, אלא בראש השמחה, במקום הבולט והגבוה ביותר שבו אני שמח, שם גם אמהל את זיכרונה של ירושלים, את העצב על חורבנה, בשמחה שאני שמח. הבית הזה, בית ג', שונה בהרבה דברים משני הבתים הקודמים. לא רק שונה, אלא קשה מאוד לראות אותו כממשיכם של שני הבתים הראשונים. קודם כל, דקדוק. איזה הבדלי דקדוק בין בתים א' ב' לבין בית ג', בבקשה. גוף ראשון רבים בבתים א' ב', ישבנו, בכינו, זוכרנו, תלינו, כינורותינו, שאלונו, הכל גוף ראשון רבים, לעומת גוף, רק שנייה, גוף ראשון יחיד בבית ג', אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, על ראש שמחתי, הכל בגוף ראשון יחיד. הבדל שני, מישהי כבר צעקה, זמנם של הפעלים. בבית א' ב' כל הפעלים הם בעבר. ישבנו, בכינו, תלינו, שאלונו, הכל בלשון עבר. ולעומת זאת הפעלים בבית ג' כולם בזמן עתיד. אם אשכחך, תשכח, תדבק וכו'. אז אלה שני הבדלים דקדוקיים. אבל יש גם הבדלים בתוכן. כלומר, בתוכן הבדלים. בית ג' יש לו תוכן אחר לגמרי. אבל התוכן של בית ג' יוצר איזשהו מתח עם בתים א' ב'. טוב, זה לא נכון. גם בזוכרנו את ציון קיים גם בבית א'. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, שירו לנו משיר ציון, נמצא גם בבית ב'. טוב, אז אנחנו חייבים לפצח את זה. אני רואה שזה לא פשוט. איזה מתח... מתיחות, לא מתח. איזה מתיחות קיימת בין הבתים הראשונים, א' ב' לבין בית ג'. נו, אתר... כן, עצם הצורך להישבע יוצר מתיחות. אדם נשבע על מה? על דבר שהוא מרגיש צורך לחייב את עצמו, והוא לא מובן מאליו. אבל מי שיושב ובוכה בזוכרו את ציון, הוא צריך להישבע שהוא יזכור את ציון? מי שאומר בלשון קינה, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? הוא זקוק לשבועות? כל ההזדקקות לשבועות בבית ג' נראית כסותרת את הסיטואציה הנפשית של בתים א' ב'. זאת מתיחות אחת. עכשיו יש מתיחות שנייה שהיא הרבה יותר עדינה. רגע, רק שנייה, אני לא רוצה הסברים, אני רוצה, אתה כבר נותן תשובות, אני רוצה את השאלות.
יש
לא לשבש עליי את השיעור, בבקשה. שמחה. שמחה יש גם בבית בית. שימו לב. השמחה בבית בית הייתה תביעתם של השובים. שאלונו דברי שיר ותוללנו שאלונו שמחה. התשובה היא, איך ייתכן שנשמח? אנחנו בוכים. מה המקום לשמחה? או במילים של קהלת, לשמחה מה זה עושה? אבל בבית ג' זה לא ככה. בבית ג' השבועה היא, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אני שמח. נכון, אני נשבע שאני אעלה את ירושלים, אבל כאן השמחה היא שמחתי. היא לא תביעה שבאה מעת הגויים ואנחנו דוחים אותה בשעת נפש, אלא יש כאן שמחה. אז בית ג' עומד הוא נמצא גם במרכז המזמור, הוא הבית המרכזי, הוא גם ארוך, הוא גם נרגש, הוא מיוחד במינו, אבל הוא איננו נראה המשך רצוף, ישיר, מובן מאליו של בתים א' ב'. בואו נעבור לבית ד'. הוא גם, נופי בבל לא מופיעים בו, זה נכון, גם נכון. עוד ייחוד מיוחד של, עוד ייחוד של בית ג' שלא עמדנו עליו, זה הפנייה אל ירושלים כנוכחת. הדיבור אליה, שהוא דבר נדיר, אם אשכחך ירושלים, אם לא אזכרכי, לא ככה היה בבתים א' ב', שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון, אבל אין פנייה אל ירושלים, פנייה נרגשת, כאילו היא ניצבת מול העיניים, אם אשכחך ירושלים. בואו נעבור לבתים ד' וה'. בית ד'. לא, הוא לא אומר שזה התנאי לשמחה. הוא אומר, אני אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, יהיה לי שמחות, ובשמחות האלה אני אעלה את ירושלים, זה לא תנאי. בית ד'. בית ד' מיוחד בזה שהוא כולו מהווה פנייה אל השם. זכור השם. זה המקום היחיד ששם השם נזכר בצורה רלוונטית. כי הוא מופיע אמנם גם בבית ב', איך נשיר את שיר השם. אבל שם השם איננו שותף פעיל, נאמר, בבית. אלא זה רק סומך למילה שיר. שיר השם. אבל השם עצמו לא נושא ולא נשוא ולא מושא. פה זכור השם, פנייה אל השם. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. יום ירושלים זה יום חורבנה. יפה אולי עשו שכינו את כ"ח באייר יום ירושלים, ובזה המתיקו את מרירות הצירוף הזה בתנ"ך. הצירוף הזה מופיע רק פה בתנ"ך. יום ירושלים זה המקום היחיד ששתי המילים האלה מופיעות יחדיו. זכינו שיום ירושלים הפך להיות יום של נחמה ואמירת הלל. ובכן, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו, ערו, עד היסוד בה. ערו, המילה ערו שחוזרת פה פעמיים, גלו את ה... את ה, את ה את גלחו, נאמר ככה, תגלחו עד היסוד. עד היסוד הכוונה, עד הסלע של היסוד. תורידו את ירושלים, תורידו את הבתים, תורידו את העיר כולה, עד שיתגלה היסוד שלה. את זה למי הם אמרו? לשם? לעצמם? הם פונים למישהו. למי הם פונים כשהם אומרים ערו ערו עד היסוד בה? לבבלים, כמובן, אלה שהחריבו את ירושלים, הבבלים. והם אומרים להם, תעשו עבודה יסודית, שלא יהיה להם לאן לחזור. שירושלים לא תישאר, אפילו שרידים לא יישארו על תילם. כך אמרו האדומים לבבלים. לא נוכל להרחיב הרבה בנושא, זה לא נושא מרכזי, אבל זה הנושא של בית ד', אבל המוטיב הזה חוזר הרבה בתנ"ך, שמחתם של האדומים על חורבן ירושלים. שותפותם, לפחות פה בדיבור, בעידוד של האדומים, נתפסת בתנ"ך כבגידה מרה של עם שהוא אחינו, שבשעת צרה לא רק שהוא התייצב מנגד, אלא הוא היה שותף לעם הנוכרי, לעם שבא מרחוק, שבא להחריב אותנו, מתוך תקווה, כמובן, האדומים עשו את זה מתוך חשבון, שהם ירוויחו מהחורבן שלנו. והם באמת ירוויחו. הם השתלטו על שטחים נרחבים בארץ יהודה, ולכן כששבי ציון חזרו לארץ, אז שטחים בנגב, בעצם הגבול הדרומי של שבי ציון, היה גוש ציון, אפשר לומר, כרמי צור. מעבר לכך, כנראה ישבו כבר האדומים שהספיקו להשתלט על חלקים בארץ יהודה, והם לא סמכו כמובן על חזרתם של שבי ציון. המוטיב הזה של האיבה לאדומים על ההתנהגות שלהם ביום החורבן, הוא מוטיב שמופיע אחר כך באיכה, במלאכי, בעובדיה ובעוד מקומות. ממש מוטיב מקראי שחוזר הרבה מאוד. ובכן, מה שמאפיין את בית ד' בהשוואה לבתים הקודמים, זאת ההתנתקות מהכאן והעכשיו, מהבבליות, כלומר מאדמת בבל, מהבבלים, וחזרה אל יום ירושלים, אל יום חורבנה של ירושלים, והתמונה הזאת של הבגידה האדומית ניצבת לנגד עיניו, והוא פונה אל השם ואומר, זכור השם לבני אדום את התנהגותם הבוגדנית, וכמובן תשלם להם כגמולם. בית ה', הבית האחרון. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. כאן הפנייה היא לבת בבל. זאת פנייה כזאת אפשרית, זו כמובן פנייה ספרותית, אין צורך לומר שזו לא פנייה ממשית, מכיוון שהבבלים הם קרובים, האדומים נשארו שם, בארץ כנען, בארץ ישראל. אי אפשר לפנות אליהם, הם פונים אל השם, זכור השם. אבל הבבלים הם פה, בת בבל כינוי לאומה, לא רק לנו, אנחנו נקראים בתנ"ך איך? בת ציון, בת ירושלים, גם בבל נקראת בכמה נבואות בתנ"ך בת בבל, כציון לאומה הבבלית. ובכן, הוא פונה אל בת בבל, פנייה ספרותית כמובן, בת בבל השדודה. המילה שדודה פה היא קשה. היה צריך להיות שודדת, אבל זה נכון. הבניין הזה של שדודה, הכוונה מלאה שוד. בת בבל מלאת השוד. וזה קשור לכינוי שהוא מכנה את הבבלים בבית ב', איך? תוללנו, שהסברנו שזה שוללנו, בוזזנו. ובכן, בת בבל המלאה שוד, איפה אנחנו מוצאים בניין כזה? לא בתנ"ך, אבל בלשון חכמים, שטוי. מה זה שטוי? מלא שתייה. שדוד, מלא שוד. ובכן, בת בבל מלאת השוד, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. התמונה שעולה לנגד עיניו של ניפוץ עוללים אל הסלע היא תמונה שלקוחה מאיפה? מחורבן ירושלים. לא, הוא לא רואה את התמונה הזאת בבבל. אמנם הוא מאחל את זה לבבל. בבבל, כפי שאתם בוודאי יודעים, אתם צריכים לדעת את זה מהתורה. אין סלעים בבבל. איך אתם יודעים את זה מהתורה? מסיפור מגדל בבל. הם היו צריכים ללבון לבנים. אין אבנים, אין סלעים. בבל היא עמק מחוסה אדמה פוריה. ובכן, הסלעים, הניפוץ של עוללים אל הסלע, זה תמונה שעולה מזיכרון החורבן מארץ ישראל. ושם הבבלים ניפצו את עוללנו שלנו, ניפצו אותם אל סלעי יהודה. ועל כן, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, ויעשה לך את מה שאת עשית לנו. כאן אולי כדאי לעשות את נחתה קצרה. מה? לא, לא. לגמול זה יכול להיות גם לגמול עונש. אולי כדאי לקרוא פה קטע מעניין שכתב שלמה דוב גויטיין על המזמור שלנו. לא, לא כתוב לכם, זה לא מופיע לכם בדף, אין לכם מה להפוך. אתם יכולים להישאר. וכך הוא כותב. היו זמנים שאוהבי התנ״ך היו מצטערים צער צורב על שדברי נקם כל כך אכזריים נכללו בו בתנ״ך. מפורסמת עם אמרתו של פרופסור ישראל פרידלנדר ז"ל, אני לא יודע מי זה האיש הזה, איש מדע מצוין ואוהב ציון נלהב, שהקריב את חייו למען עמו, אני לא יודע מי ומה באיזה הקשר. וכך אמר פרידלנדר, הייתי נותן שתחתך זרועי הימנית, לו היה ניתן לי קודם למחוק מן התנ״ך את הפסוק האחרון במזמור קלמ"ז. זה ממשפט חריף כמובן, בגלל שהוא לוקח את זה מתוך המזמור עצמו. אומר על זה, מגיב על זה גויטיין, שהיה מיוצאי יהדות גרמניה, גם אנחנו כיום מצטערים שהיה אפשר שמשורר מזמור קלמ"ז הוכרח להוציא מפיו מילים כל כך איומות. אולם תחושתנו ההיסטורית נשתנתה לאור האירועים הנוראים שראו עינינו. דברי מזמור קלמ"ז אינם אלא תגובה למה שראה המשורר בעיניו. אנו מבינים לכעסו האלוהי של המשורר על בת בבל. טוב, שוב עלינו לומר שבתים ד' וה', למרות שהם שונים מאוד זה מזה, בסגנונם, הם קשורים זה לזה בתוכנם. מדוע? מכיוון שבשניהם יש, לא, בבית ד' הוא פונה להשם, הוא לא פונה לזר. הוא דן על זרים, על שני העמים שהביאו את החורבן. בשני הבתים הם קריאה לנקמה. קריאה לנקמה בעמים שהיו שותפים בתהליך החורבן, האדומים, אחים שבגדו, והבבלים, שאין לנו מהם ציפייה, אבל האכזריות שבה הם נהגו כלפי ילדי ישראל, איננה מניחה למשורר, והוא מקלל את בת בבל בדרך מאוד מקורית של ברכה. הכללה לבבל היא בעצם בסגנון של ברכה. למה אני מתכוון? אשרי. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אבל ברור ששני הבתים האלה הם מהווים חטיבה אחת, במובן זה שבשניהם התודעה חוזרת אל החורבן, אל תמונות מיום החורבן, ובשניהם יש כללה ובקשת נקמה בעמים שהיו שותפים בחורבן, העם האדומי והעם הבבלי. סיימנו, לא את השיעור, סיימנו לזכור את חמשת הבתים. אני מקווה שאתם תסכימו איתי שהחלוקה לחמישה בתים פה היא פשוטה, אין מקום להתלבטות, היא פשוטה ואלמנטרית, אבל כשאתה רואה את המזמור מחולק לבתיו, ניתן להתחיל לדון עליו. והנה השאלה שעולה מאליה. בעצם במזמור הזה יש חמישה בתים, אבל יש שלוש חטיבות. חטיבת בתים א' ב', בית ג' הוא חטיבה בפני עצמה, ובתים ד' וה' הם גם חטיבה בפני עצמה. הנושא של החטיבה הראשונה, תיאור צערם של הגולים במפגשם עם בבל, וביטוי הצער במה? בבכי, ומה עוד? אי שירה ואי נגינה. זה הנושא של חטיבה ראשונה. חטיבה שנייה, ברור, שבועות על זיכרונה של ירושלים בגלות. והחטיבה השלישית, בקשת נקמה בעמים שהביאו את החורבן. יש מכנה משותף לשלוש החטיבות האלה? יש. שלושתם מתארות הלכי נפש של בני ישראל שגלו לבבל. אבל זה מכנה משותף נורא רחב. והשאלה שמי שלומד את המזמור צריך לשאול את עצמו, היא האם יש איזה קשר אורגני של התקדמות מהחטיבה הראשונה לחטיבה השנייה, מהחטיבה השנייה לחטיבה השלישית. בקיצור, האם יש במזמור הזה אחדות רעיונית? כי מכנה משותף כל כך כללי, שיש כאן תיאורים שונים של הלך הנפש בבבל, זה מדי כללי. אנחנו שואלים האם המזמור הזה מביע איזשהו רעיון, והרעיון הזה מתקדם, מתפתח, במהלך ההתקדמות מחטיבה א', שזה בתים א' ב' לג', בייחוד השאלה, אם אנחנו נמקד את השאלה, זה בעצם בדידותו המזהרת של בית ג'. בית ג' איננו נראה כהמשכם של בתים א' ב', ובתים ד' וה' אינם נראים כהמשך של בית ג'. ונשאלת השאלה, איפה, מה עושים עם המזמור? כלומר, הבנו אותו, חילקנו אותו, עמדנו על המבנה שלו, ועכשיו השאלה היא, האם המזמור, יש בו איזשהו רצף רעיוני, יש בו איזו התקדמות, האם הוא מביע איזושהי אידאה שאנחנו יכולים לנסח אותה ולראות אותה מתקדמת במהלך המזמור מבית לבית ומחטיבה לחטיבה. אז קודם נשאל, אתם יודעים שדרכי להתחיל מהסגנון לפני התוכן. האם יש מילים מנחות שיוצרות קשר בין החטיבות השונות? לפני שאנחנו דנים על התפתחות רעיונית, בואו נדבר על קשרים סגנוניים. בדיוק, אבל זה למדתם מהכותרת של הדף. אז לפני כן, בואו נראה לפני כן. קודם כל, המילים ציון וירושלים. ציון חוזרת פעם אחת בבית א', פעם שנייה בבית ב'. אתם רואים? עוקבים אחריי? ירושלים חוזרת פעם אחת בבית ג' ועוד פעם בבית ג', פעמיים ירושלים. ושוב ירושלים גם בבית ד', יום ירושלים. ובכן, ציון וירושלים חורזות את כל שלוש החטיבות של המזמור חמש פעמים. יפה, מה עוד? ראינו כבר בכי ושמחה שחורזות, אמנם ראינו את זה כמתיחות, אבל מתיחות זה גם קשר סגנוני. בכי בבית א', שמחה בבית ב', שמחתי בבית ג', נכון? ראינו את זה כבר. מה זה? הדבר הכי חשוב זה זכירה ושכחה, ללא ספק. שגם הם חורזים את כל החטיבות של המזמור. בזוכרנו את ציון בבית א', בבית ג', אשכחך, אם אשכחך, אם לא אזכרכי, אגב, אשכחך ותשכח ימיני, פעמיים, ואם לא אזכרכי, בבית ד', זכור השם לבני אדום. לכן זכירה ושכחה חורזות את שלוש החטיבות של המזמור. עכשיו בואו נגיד משהו יותר עדין, מתייחס כבר לתוכן, לא לסגנון. תראו, העונש הכפול בבית ג' צריך הסבר. מבין כל האנשים, למה הוא מעניש את עצמו בתשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי? אז אמרנו מידה כנגד מידה. תשכח, תשכח, זכירה זה בפה, אז תדבק לשוני לחיקי, זה הסבר נאה. אבל עדיין אפשר היה להמציא עוד כל מיני אנשים. מאיפה הוא לקח? קודם כל יש קשר בין שני האנשים האלה. אז מי שראה, יש כנראה קשר. שני האנשים האלה הם שני צדדים של מצב רפואי אחד. שיתוק פלג הגוף הימני כתוצאה מאירוע מוחי גורם בדרך כלל לשיתוק הדיבור. שני הדברים האלה הולכים יחד. מי שהיה בבתי שיקום לפגועי, לאנשים שנפגעו באירוע מוחי, יודע שמחולקים לכאלה שהיה להם אירוע מוחי בצד ימין, כלומר, בצד ימין של המוח זה משפיע על צד שמאל, ובצד שמאל של המוח זה משפיע על צד ימין, זה לא חשוב עכשיו, אבל הם מחולקים בין אלה שהחלק הימני של הגוף שלהם משותק, ואז גם הם לא מדברים, לבין אלה שהחלק השמאלי של גופה משותק, ואז כושר הדיבור לא ניטל מהם, אף על פי שניטלו מהם כל מיני דברים אחרים שקשורים לצד הימני של המוח. אז בעצם מבחינה זאת שני האנשים כאן, תשכח ימיני ותדבק לשוני לחיקי, זה כנראה לקוח מהטרגדיות של בני אדם. או. אבל לא ענינו עדיין למה הוא בחר דווקא את הדבר הזה. אומרים בעלי התוספות, אומרים, יש קשר בין העונש הזה, העונש הכפול הזה, לבין מה שהיה לנו בבתים א' ב'. בבית א', תולים את הכינורות על הערבים בתוכה בבבל כביטוי למה? לזה שלא השתמשו בהם יותר. לקחו את הכינורות אבל לא השתמשו בהם. בבית ב', סירוב לשיר. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? ועל שני הדברים האלה באה ההתחייבות בבית ג'. אם אשכחך ירושלים והנגן בכינור, תשכח ימיני, המנגנת. ואם לא אזכרכי ואשיר את שיר השם על אדמת נחר, תדבק לשוני השרה לחיקי. כך מסבירים התוספות את פשוטו של מקרא. זה כל כך יפה שאני לא בטוח שזה פשוטו של מקרא. אתם בוודאי שמעתם ממני כבר את המשפט הזה שפירושים מבריקים הם לא תמיד נכונים גם. זה ממש יפה, אולי זה אמיתי אפילו. על כל פנים, אם זה אמיתי, אז יש לנו כאן עוד קשר, הפעם קשר של תוכן, בין בתים א' ב' לבין בית ג'. יש לנו עוד מוטיב מעניין שגויטיין ציין אותו. בבית ג' יש כללה, אבל מטרתה האמיתית היא ברכה. איזה כללה יש? איזה כללה יש בבית ג'? תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אבל הוא לא מתכוון שהכללה הזאת חס וחלילה תתקיים. זה רק בא לעודד אותו לזכור את ירושלים. אם כן, זאת כללה שהיא בעצם לא תתקיים, על מנת שלא תתקיים הכללה. בבית ה' יש לנו מוטיב בדיוק הפוך. ברכה, אבל לשם כללה. ומה היא הברכה? אשרי! אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. ברכה, אבל האמת היא שזאת כללה נמרצת לבת בבל השדודה. מה הראינו פה? הראינו שאי אפשר להגיד שיש כאן שלושה חלקים עצמאיים במזמור. קשרים מסוגים שונים, מילים חורזות את המזמור, זיכרון, שכחה, ציון, ירושלים, ברכה לשם כללה, כללה לשם ברכה. ההפך, בסדר הפוך. עונש שהוא כנגד המעשים שמתוארים בבית א' ב', כן, תליית הכינורות ואיך נשיר את שיר השם, הוא כנגדם העונשים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. כלומר, המזמור הוא אחיד. ואז חוזרת ביתר סט השאלה, אם המזמור הוא אחיד, אז מה הרעיון המתפתח מחלק א' לחלק ב', מחלק ב' לחלק ג'. אז כן. עבר, הווה, עתיד. או. לא, זה לא נכתב בשיבת ציון. השאלה היא, איפה את רואה פה את שיבת ציון? נקדים את המאוחר ונגיד, דבר מדהים, במזמור הזה אין מילה על שיבת ציון. על התקווה. בסדר, אבל לא ניכר מהמזמור הזה שחזרנו לציון. ולא רק שלא ניכר שחזרנו לציון, אלא שבמזמור הזה אין מילה אחת על התקווה לשוב לציון. זה דבר מדהים. המזמור הזה ספוג באנחת הגלות, ואין בו מילה אחת על, על, על התקווה לשוב לארץ. נדבר על זה עוד מעט, נדבר על זה. אבל השאלה מתי נכתב, אגב, מתי נכתב המזמור הזה, אני חושב שאין בכלל ספק. המזמור הזה נכתב על, על נערות בבל, בבבל. ומי שכתב את המזמור הזה היו גולי בבל, אין בזה שום ספק. כלומר, אני אומר אין בזה ספק, כמובן, זה תלוי בשאלה מי כתב את ספר תהילים וכולי, ושלא ניכנס אליה עכשיו, אבל מבחינת פשוטו של המזמור, אי אפשר להתווכח, זה מזמור שנאמר על ידי הגולים בבבל. אבל הגלות בבבל היא ארוכה, 70 שנה. מתי בדיוק? האם כמו שנראה מבית א' ב' שהם נמצאים עכשיו ממש ברגע של המפגש עם בבל ועם נופיה, או שהמזמור נכתב בנקודת זמן מאוחרת יותר בזמן גלות בבל? אז אני חושב שיהיה נכון לומר שזמן כתיבת המזמור, או זמן, הזמן שבו הדוברים במזמור נמצאים, או הדובר במזמור נמצא, זה כבר מאוחר יותר. כשהוא כבר יושב על אדמת בבל, וכבר הסתגל למציאות החיים בגלות. ההנחה הזאת תפתור לנו את כל הבעיות שהתלבטנו בהן בשאלה מה היחס בין בתים א' ב' לבית ג'. בואו נזכיר לעצמנו בקיצור נמרץ, אמרנו שתי תופעות דקדוקיות, גוף ראשון רבים לעומת גוף ראשון יחיד, לשון עבר לעומת לשון עתיד, ושתי מתיחויות תוכן, הצורך בשבועה שנראה תמוה למי שיושב ובוכה בזוכרו את ציון, זה מתיחות אחת, ומתיחות שנייה, בואו נראה אם אתם זוכרים? שמחה. השמחה כדבר בלתי אפשרי בבתים א' ב' שבהם שולט הבכי, והשמחה בבית ג' שנראית כדבר לגיטימי, שמחתי. אז את כל הקושיות האלה כמובן צריך לפתור בתירוץ אחד, שיענה על כל הדברים. עבר זמן, מבתים א' ב', זה אתה התחלת לומר קודם והשתקתי אותך. אז עכשיו אתה רוצה לומר את זה עכשיו? יפה. בשלב מתקדם יותר. שימו לב, בתים א' ב' מתארים את מה שקרה כנראה לא לפני הרבה זמן, כל הגלות הזאת לא הייתה אלא 70 שנה, אבל בתים א' ב' מתארים את ההלם של המפגש עם הגלות ממש כשנכנסו לתוכה. אבל המצב הזה לא נמשך זמן רב. אי אפשר, מה מאפיין את ההלם הזה? א', הבכי, הגעגועים, בית הדיבור בגוף ראשון רבים. אנחנו עדיין יושבים יחד, כבולים בשרשראות, מובלים אל ארץ גלותנו. הקולקטיב עדיין קיים, אבל זה כמה? ימים, שבוע, שבועיים. אחר כך מה יהיה? אנחנו יודעים אגב מה היה. אחר כך כל אחד הולך לדרכו, עובד, יהודים הם עם חרוץ, כלומר, כך היה פעם. ובבבל, בייחוד בגלות הם חרוצים, בואו נאמר ככה. ובבבל אנחנו יודעים, יש תעודות היום, מחוץ למקרא, היהודים היו אנשים עשירים בבבל. תוך זמן קצר הם התערו בכלכלה הבבלית. הפכו להיות אנשים עשירים. ואז קודם כל הקולקטיב מתפרק. עכשיו כל יהודי לעצמו. יכול להיות שהיו שכונות יהודים, כמו בניו יורק, שכונות... אבל כל יהודי עכשיו עומד לגורלו, עומד מול חייו בגלות, הוא צריך לנהל את חייו. זה דבר ראשון. דבר שני, כבר לא בוכים. בכי היה כשבאנו. עכשיו צריך לחיות. ואם צריך לחיות, אז יש גם שמחות. מתחתנים, מחתנים ילדים, נולדים ילדים, נולדים נכדים, שמחים. מה? בגלל שאנחנו יושבים בגלות, החיים ייפסקו. החיים חייבים להימשך. ובחיים נורמליים יש שמחות. השאלה שבית ג' מציג היא מה עושים כשהקולקטיב מתפרק ליחידים? מה עושים כשהגלות הופכת להיות כבר אורח חיים נורמטיבי? מה עושים כשהחיים המשפחתיים והאישיים בגלות מזמנים שמחות פה ושם, ומה עם ירושלים? איך משמרים את אותה זכירה טבעית, תוססת של בתים א' ב', שם לא צריך באמת שבועה. שם הבכי הוא טבעי, הגעגועים הם טבעיים, בזוכרנו את ציון. שם הקושייה, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, היא קושייה טבעית, לא צריך שום מאמץ. איך משמרים משהו מזה, בחיים הנורמליים בגלות, בהמשך הזמן. אי אפשר לשבת על נערות בבל כל הזמן ולבכות. זה לא מעשי, זה לא אפשרי, זה לא רצוי גם. אבל מה עושים? איך מעבירים משהו מהבכי ומהזיכרון של בתים א' ב'? איך מעבירים את זה לחיים הנורמליים בגלות בהמשך הזמן, כשכל אדם ניצב לעצמו? ואז באה השבועה. ואכן כאן צריך שבועה. שבועה לעתיד. גם בגלות, גם כשהחיים הולכים בנורמליות ויש בהם שמחות, גם שם ירושלים לא תשכח. ועל זה הוא צריך להישבע, אם אשכחך ירושלים. לגוף ראשון יחיד, בגלל שכל יחיד צריך להישבע את השבועה הזאת בפני עצמו. ולשון עתיד במקום לשון עבר, מכיוון שלשון העבר מציינת במזמור את מה שהיה, אבל זה היה ואיננו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב חדש בגלות. איזה עוד הבדלים אמרנו? שמחה לעומת שמחתי. שוב, שמחה שדרשו מאיתנו הגויים כשבאנו, בלתי אפשרי. שמחתי הפרטית, אין מנוס, תהיה כזאת. מה עוד אמרנו? הצורך בשבועה, למה צריך שבועה? כל הסברים, כל ההבדלים בין בתים א' ב' לבית ג', הכל עכשיו מובן. פשוט התקדמנו על ציר הזמן, והמזמור הזה בא לענות על השאלה הגדולה, כיצד משמרים את זיכרון ירושלים בחיים הנורמליים בהמשך הזמן? כן, בכל רם. התמודדות עם התבוללות לא נראית פה במזמור. זה לא כל הבעיות המודרניות. לזכור, נכון, הזכירה. עכשיו אנחנו שואלים, כן, אחרון. אני רוצה עכשיו לדבר על בתים. אני רוצה לדבר על בתים ד' ו-ה'. זה אירוני מה שאתה אומר. אני מסופק אם המזמור הזה יש לו מקום לאירוניה. ואני גם לא חושב שזה כל כך מאוחר עד ימי עזרה, זה הרבה... זה מזמור ששייך להתחלת הגלות. התחלת הגלות שכוללת בתוכה גם את הפיזור ואת ההתיישבות על אדמת בבל. בואו נדבר רגע על בתים ד' ו-ה'. בתים ד' ו-ה', שוב נשאלת השאלה, נו, הבתים האלה במה מקדמים את הרעיון של המזמור? בואו נחזור על מה שאמרנו קודם, שאין במזמור הזה מילים המביעות תקווה של שיבה לארץ ישראל. וזה דבר מפליא ביותר. והתשובה שאני נותן לזה, בניגוד למה שאתה אמרת לאחרונה, זה שהמזמור הזה שייך להתחלת הגלות. להתחלה אני מתכוון גם למפגש הראשון שמתואר בבתים א' ב', וגם להתיישבות הראשונה שבא לידי ביטוי כבר בבית ג', אבל לא, אבל ממש בשנים הראשונות של הגלות. בשנים הראשונות של הגלות, ליבה לפומה לא גליה, שאנחנו עוד מקווים לחזור לארץ ישראל. אנחנו מקווים, אבל זה נראה כל כך רחוק, שעוד אי אפשר לבטא במזמור הזה, עוד אי אפשר לבטא את זה בשפתיים. עלינו יהודים, יהודים עם ותק של כמעט 2000 שנות גלות, זה נראה תמוה. מה? היה להם 70 שנה, מה זה 70 שנה? זה כלום בתולדות עם, באמת לא הרבה. אבל עם שמעולם עוד לא יצא לגלות, ושנפגש איתה בפעם הראשונה, ושאומרים לו, ומיד אנחנו נראה את זה בירמיהו, אומרים לעם הזה, תתכוננו לגלות ארוכה, 70 שנה. זה מייאש. 70 שנה פירוש הדבר, אולי נתרגם את זה לחוויה אנושית קיומית. פירוש הדבר, שרוב האנשים אומרים, אנחנו כבר לא נזכה לראות את זה. רק הבנים שלנו, הנכדים שלנו, יראו את השיבה לארץ ישראל. זה מייאש. זה קשה מאוד. ולכן התקווה לשוב לציון היא מדי רחוקה ומדי בומבסטית, מכדי שהיא תבוא לידי ביטוי במזמור זה שהוא מזמור אבלות ביסודו. אז מה, אין תקווה לגאולה? בתים ד' ו-ה' בעדינות רבה מציינים את התקווה לגאולה. התקווה לגאולה מתחילה מהנקמה בגויים. כל נבואות הגאולה בתנ"ך כמעט כוללות בתוכם את הנקמה בגויים שהביאו את החורבן ושהצרו לעם ישראל בגלותו מנבואת הנחמה שבפרשת ניצבים בפרק למד בספר דברים ועד נבואות הנחמה של הנביאים המאוחרים. נקמה בגויים היא חלק מתהליך הגאולה. אי אפשר למחוק את זה מהתנך, לא יעזור. גם לא ארגון בצלם לא ימחק את הנבואות האלה מהתנך, למרות שהוא לקח את המילים מהתנך. התנך מלא במוטיב הזה של נקמה בגויים. כמעט הייתי אומר שהנקמה, בקשת הנקמה בגויים, מגלה את, את הדבר הזה שהלב מתפנה לחשוב על העתיד. למרות שבתים ד' והי קשורים לעבר, אבל העבר הזה עולה תמונות מן העבר. איך האדומים אומרים, אה וואו, עד היסוד בה, ואיך הבבלים מנפצים ילדים יהודיים אל הסלע בארץ יהודה. התמונות האלה עולות מן העבר לצורך העתיד. בעצם התודעה שלו היא לעתיד. זכור השם בעתיד את מה שעשו האדומים. בת בבל, אשרי שישלם לך את גמולך בעתיד. יש פה תקווה לעתיד. התקווה הזאת לעתיד, זה הייתי אומר, התחלת דגאולה. זה הרמז הראשון לכך שהגולים כבר מתחילים לחשוב על גאולה. גאולה ממש עוד רחוקה. המזמור הזה עוד לא יכול לבטא תקווה לגאולה ממשית מהגלות. אבל תקווה לנקמה בגויים כפתיחתה לגאולה, זה כן. ואם כן, ניתן לומר שגם בתים ד' וה' הם ממשיכים את ההתפתחות על ציר הזמן ועל ציר הפסיכולוגיה של גולי בבל. כלומר, בתים א' ב' מתארים את המצב הנפשי ואת הזמן של המפגש עם בבל, מיד בבואם אליה. בית ג' מציין את ההשתרשות בבבל, את הנורמליזציה של החיים בבבל, עם הבעיות שזה מעורר ועם ההתמודדות איתם. ובתים ג' וד' וה' מציינים כבר את התקווה להתחלת הגאולה, שתבוא לידי ביטוי קודם כל בחשבון עם העמים שהביאו עלינו את החורבן. זה הציר של המזמור, זה המהלך שלו, וזאת, כך אני רואה את אחדותו, את האחדות בין שלוש החטיבות. המזמור מתאר, אם כן, תהליך מתפתח של גלות. לא, הוא לא מצלם תמונת מצב עכשווית בלבד, אלא מתאר את תהליך הגלות כתהליך מתמשך ומתפתח, שחלים בו שינויים פסיכולוגיים ושינויים תודעתיים, מהחטיבה הראשונה אל החטיבה השנייה, ומהחטיבה השנייה אל החטיבה השלישית. כך אני מציע לפרש את אחדות המזמור. נותרו לנו דקות ספורות, ולא השתמשנו בדף השני, אז אני רוצה כאן שתפתחו מהר את ספר ירמיהו פרק כ"ט. ובכן, שאלת הנורמליזציה של החיים בגלות עומדת גם בפני ירמיהו הנביא, 11 שנה לפני החורבן. מה היה 11 שנה לפני החורבן? גלות החרש והמסגר, או גלות יהויכין. מיטב החברה הירושלמית הוגלה לבבל 11 שנה לפני החורבן, ומכיוון שירושלים עוד עומדת על תילה ומקדש, ויש מלך עדיין, מה חשבו הגולים האלה? שאין מה להתראות בגלות, אלא ישבו על המזוודות ולא רצו להתפזר. ואמרו לעצמם, נביאי השקר עוד חיזקו את זה, ואמרו להם, אל תעשו כלום, תישארו על המזוודות, עוד מעט חוזרים לציון. אבל ירמיהו הנביא יודע שמה? שגלות יהויכין זה רק ההתחלה, והגלות עוד תהיה יותר שלמה, וירושלים תחרב, והגלות תימשך 70 שנה. ועל כן שולח להם ירמיהו איגרת מארץ ישראל. וכך הוא אומר להם, פרק כ"ט פסוק א', ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ולכהנים ולנביאים ואל כל העם אשר רגלה נבוכדנצר מירושלים בבל, אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלים והחרש והמסגר מירושלים, ביד אל עשה וכולי, למור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לכל הגולה אשר רגלתי מירושלים בבלה. בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ואיכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו. מדהים. הם ראו במעשים האלה מה? בגידה בארץ ישראל. מה, להתחתן, להוליד ילדים בגלות? זאת בגידה. והוא אומר להם, כן, תמשיכו לחיות בגלות. ורבו שם ואל תמעטו. למה? כי בפסוק י' הוא אומר, כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. לא תתחתנו? לא תאכלו פירות? תתאבדו בגלות? לא יהיה את מי להחזיר. בעוד 70 שנה תהיה גאולה. אתם רוצים שלא יהיה את מי לגאול? חייבים לנרמל את החיים בגלות, אומר ירמיהו הנביא. השאלה אם גם הוא אומר את הצד השני של המטבע. מה הצד השני של המטבע? נרמול החיים בגלות הוא מתכונת לשכחה, הוא מתכונת להתנתקות, ולכן הם כל כך פוחדים מזה, הם רואים בזה בגידה. איך מנרמלים את החיים בגלות מצד אחד, ושומרים על זיכרון ירושלים ועל הגעגועים לציון מן הצד השני? זאת השאלה, האם ירמיהו מתייחס אל זה? והנה, יש כאן פלא, דילגתי על פסוקים שאומרים דבר פלא. בפסוק זין, מוסיף ירמיהו, תלדו בנים ובנות, תתרבו וכולי, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. פו, מי זאת העיר הזאת? העיר בבל? להתפלל לשלומה של העיר בבל? אם כך, המזמור שלנו והנבואה של ירמיהו עומדים בעימות חריף. אצלנו הוא לא רק שהוא לא מתפלל לשלומה של בבל, אלא הוא מקלל אותה כללה איומה. עד שבא איזה פרידלנדר, לא יודע מי, אבל רצה למחוק את הפסוק הזה, להקריב את ימינו, כדי למחוק את הכללה האיומה. ופה אומר להם ירמיהו להתפלל לשלומה של בבל. ירמיהו עצמו מנבא על חורבנה של בבל בפרק נון א', ואומר שחורבנה של בבל הוא תנאי לגאולה. אז להתפלל על שלומה של בבל? מכאן למדו הפסוק הזה, עכשיו, אוקיי, אז אני לא אוכל עכשיו לקרוא אתכם בצורה מסודרת, אבל יש כאן קטע בדף שלפניכם, שלקוח מספרו של רבי ראובן מרגליות, זיכרונו לברכה, המקרא והמסורה, ספר יקר, יקר אני מתכוון לא כספית, אלא יקר מבחינת איכותו, והוא דן על הפסוק הזה בירמיהו ואומר דברים מעניינים ביותר, ודרשו את שלום העיר, זה המוטו. עוד טרם ידעתי קרוא פסוק במקרא כצורתו, רגילים היו בפי דברי הנביא אלה מאלפי קול קורא בבחירות לפרלמנט האוסטרי, הוא חי בגליציה, גליציה הייתה חלק מאוסטרו-הונגריה, לוועד המדינה בגליציה וכמוהם, אשר המחזיקים במשטר השולט ביססו בהם את השקפתם. והשגרה ההיא בהבנת דברי הנביא הייתה ליסוד גם למעמיקים לחדור אל תוכן דעת הנביא, אשר מהבנה זאת השתקף פשרנות עם הגלות. זה, הפסוק הזה היה בסיס לתפילות שתקנו רבנים וחכמים בתקופת הגלות לשלום מי? לשלום הצאר הרוסי האנטישמי. אפילו ראיתי תפילה לשלום האפיפיור. גם זה יש, כי האפיפיור היה שליט בדרום צרפת בתקופות מסוימות, ויש תפילות לשלום הפופ ותפילות לשלום מי? לשלום נשיא ארצות הברית, גם אם זה אובמה, לשלום כל ה... סונאים שלנו. למה? כי כתוב והתפללו לשלום והתפללו, דרשו את שלום העיר אשר הגליתי והתפללו בעדה אל השם. ברם מעניין כי לרבותינו חכמי התלמוד הבנה אחרת בדברי הנביא הללו. לדעתם ציווה הנביא בפקודתו זו כי גם ביות ישראל בגולה ידרשו את שלום ציון. עכשיו הוא מביא מדרש תנחומה ומביא מקורות שונים שבהם ברור שהם למדו שהעיר שמדובר עליה פה זה ירושלים, לא בבל. אני דילגתי לפסקה הבאה, את ההוכחות תקראו אחר כך. ומסגנונם ניכר כי בדבריהם אלו לא באו לדרוש מקרא זה על ציון, כי מבנתם הייתה ביניהם עצם פשוטו של מקרא. איך יכול להיות? אומר הרב מרגליות שהפתרון לזה, אתם תקראו את הדברים במלואם אחר כך, שהמם של אתכם, תחזרו לפסוק שבראש הדברים, דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם, המם משותפת גם למילה הבאה, משמה. ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם משמה. הביטוי הגליתי אתכם משם מופיע בהמשך הנבואה, בפסוק י"ג, י"ד, וקיבצתי אתך מכל הגויים, לא, 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 אלא כן, סוף פסוק י"ד, המקום אשר הגלתי אתכם משם, גם פה דרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם משם, כי בשלומה של ירושלים יהיה לכם שלום. על התכונה הזאת של המקרא שיש אותיות שצריך לקרוא אותן עולה ויורד, הוא קורא לזה עולה ויורד באותיות, הוא מעריך באותו ספר, זו אחת הדוגמאות, אבל הוא מביא עוד עשרות דוגמאות, שיש אותיות בתנ"ך שצריך לקרוא אותן פעמיים. וזה פותר בעיות גדולות של פרשנות, שהפרשנים לפעמים שוברים את ראשם. מה ההבדל אם כן בין המזמור שלנו לבין ירמיהו הנביא? המזמור שלנו נכתב כשירושלים הייתה חרבה. לכן, אם אשכחך ירושלים, והוא זוכר את יום ירושלים. לעומת זאת, ירמיהו מדבר כשירושלים עדיין בנויה, ולכן זיכרון ירושלים בדור הזה, זה להתפלל על שלומה. זה מה שהוא אומר להם. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. תנרמלו את החיים שלכם בגלות, אבל מתוך תודעה של קשר לירושלים. רק ככה אפשר לעבור את הגלות בשלום. הדבר השני, אני כבר צריך לגמור, זה ברייתא במסכת בבא בתרא, כאן אנחנו נמצאים כבר אחרי חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני היו קבוצות באוכלוסייה בארץ ישראל, לא בגלות, שהגיבו באבלות מאוד מאוד חמורה על חורבן הבית. כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפה להם רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה בן דור החורבן. אמר להם, בניי, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אז כל השנה הם נהגו את דין תשעת הימים או שבוע שחל בו תשעה באב. כל השנה לא אכלו בשר ולא שתו יין. אמר להם, אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות, ענו לו, אפשר לאכול פירות. פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים, ענו לו, אפשר בפירות אחרים. ביקורים זה רק משיבת המינים, אנחנו נאכל רק תפוזים ואבוקדו. מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים, שתקו. היום הם היו אומרים, נשתה קולה. אבל אז עוד לא היה. אז באמת הוא הביא אותם עד אבסורד. אז מה, לא נשתה מים? כי בטל ניסוך המים? אמר להם, בניי בואו ואומר לכם. הוא מתנגד לסגפנות הזאת. אי אפשר לחיות חיים לא נורמליים כל ימות השנה. שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. שכבר נגזרה הגזרה להתאבל על ירושלים. הגזרה הזאת באה לידי ביטוי בשלושת השבועות, בימי בין המצרים, בראש חודש אב, בשבוע שחל בו תשעה באב, בצומות, לזכר החורבן, בכמה דברים שנוהגים כל ימות השנה זכר לחורבן. נגזרה הגזרה. להתאבל יותר מדי, אי אפשר שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. זה נראה כאילו תירוץ. מה, רוב הציבור לא יכול לעמוד? כן. הנורמליזציה של החיים, הציבור לא יכול לבטל את החיים הנורמליים. אלא כך אמרו חכמים. סד אדם את ביתו בסיד, הוא משייר בו דבר מועט. הגמרא מסבירה, אמה על אמה כנגד הפתח. עושה אדם כל צורכי סעודה, סעודה של נישואים, משייר דבר מועט. עושה אישה כל תכשיטיה, משיירת דבר מועט. שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, והוא מתכוון כמובן לסוף הפסוק, אם לא אזכרכי, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי. לשמוח כן, אבל תמיד להשאיר משהו בראש שמחתך, שבו אתה זוכר את ירושלים. המזמור שלנו, הופך להיות אצל רבי יהושע הדרכה איך משלבים את הנורמליזציה של החיים לאחר החורבן עם אבלות על ירושלים. הפסוק שלנו בבית השלישי. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כי האבלות על ירושלים היא שמכילה את הזיכרון ובזכירה סוד הגאולה.